עמוד קוף למד זין. כן. עד עכשיו זאת הייתה הקדמה כוללת שדנה במתנגדי עם ישראל או מתנגדי היהדות. עכשיו נכנסים לפרטים יותר קטנים, ויכוחים מסביב לאסלאם. יש טענה עתיקה של האסלאם, שהיהודים והנוצרים זייפו את התנ"ך. כלומר, שבתנ"ך המקורי היו פסוקים שהיהודים והנוצרים מחקו אותם, שמדברים במפורש על מוחמד, עוד לפני שהוא נולד. אבל היהודים לא הצליחו למחוק את הכל, כי יש מקומות שהם לא שמו לב. למשל, מה שכתוב בפרשת לך לך על ישמעאל, והנה הפרתי אותו והרביתי אותו במאוד מאוד. במאוד מאוד, בגמטריה מוחמד. הנה, אתם רואים שהיהודים לא שמו לב שיש מקומות, שיש אפילו רמזים למוחמד. מה? זה כנראה יהודים מומרים לימדו אותם את זה. עכשיו, הנה, פה תראו, הרמב״ם מתייחס לטענה הזאת. במסורות שלהם, בעל פה, בחדיף, כמו זה. כן. ומה שזכרת מדבר הפושע שהכניס בליבות העם שמילד במאוד מאוד נאמר על משוגע, כלומר על מוחמד. עכשיו איפה זה הדבר הזה? מי זה הפושע? כאן יש השערה שמדובר על שמואל אבן עבאס, שהמיר את דתו בשנת 1163. או שכן, או שלא. אבל היה איזה מומר, אתם רואים תמיד יהודים נותנים את הרעיונות, שמה שכתוב במאוד מאוד, הכוונה למוחמד. וכן, כן, וכן מה שאמר, הופיע מהר פרן. כן, כתוב, השם מסיני בא. אז מה זה מסיני בא? זה הר סיני. וזרח מסעיר, למה? סעיר זה אדום. כלומר, זה הנצרות. הופיע מהר פרן, פרן זה מקום מושבו של ישמעאל, זה האסלאם. אם כן, אתם רואים שכתוב בתורת משה שאחרי היהדות תבוא הנצרות ואחרי הנצרות יבוא האסלאם. כתוב מפורש בתורה. רמזים, אבל רמזים כבדים, כן? הנה, אתה רואה, השם מסיני בא. הרי מסיני בא, כולם מסכים שזה מעמד הר סיני. אם כן, אם יש המשך, וזרח מסעיר, הופיע מהר פרן, אז זה אומר שיש תורה נוספת מסעיר, ועוד תורה מפרן. לא, זה יותר חזק. כי על מה מדבר הפסוק? מה זה השם מסיני בא? זה התגלות, נכון? כן או לא? אז אם, וזרח מסעיר למה, זה המשך. אבל זה לא רמז. לכאורה, זה בא לדבר על זה שהקדוש ברוך הוא מופיע בסיני, בסעיר ובפרן. מה זה מופיע? מתגלה, נכון? זה בדיוק מה שהוא מקשה, הנה, זה לא סתם, כלומר, יש מישהו שהביא את הרעיון הזה כדי להוכיח את אמיתת האסלאם. הטענה הזאת מהפסוק הזה היא יותר עתיקה, היא כבר מופיעה אצל רבנו סעדיה גאון בספר כתב אל-מוכתר פי אל-אמנת ואל-אעתקדת, ספר הנבחר באמונות ובדעות. אני אקרא בקיצור אמונות ודעות, ששם גם כן מובאת הטענה הזאת. בדברים למד ג' ב', זה בפרשת וזאת הברכה, נכון? וזאת הברכה, אשר ברך משה, איש האלוהים, את בני ישראל, לפני מותו. ויאמר, השם מסיני בא, וזרח מסעיר לעמו, הופיע מהר פרן, ואתה מריבבות קודש, ממינו אש דת למו. אף חובב עמים, כל קדושיו בידיך, והם תוקו לרגליך, יישא מדברותיך, תורה ציווה לנו משה, מורשה, קהילת יעקב. נכון? זה ככה קוראים בשמחת תורה, לא? מה עושים בשמחת תורה? ישנים או שמקשיבים לקריאת התורה? נכון. אבל כיוון שכולם עולים לתורה, אז לא מקשיבים מה שהחזן אומר. צריך להקשיב. מאוד חשוב. טוב. אגב, איך חזל הסבירו את הפסוק הזה מסעיר, מפרן? שהשם מלך לבני אדום ולבני ישמעאל, להציע להם את התורה, נכון? כתוב. אז זה גם רמז למשהו, זה התגלות אלוהית דרך אדום וישמעאל. אז אם כן, יש להם כן פסוק שני שמוכיח שהאסלאם הוא נכון, כביכול. מה? אז זה צריך להיות קודם, נכון?
נכון,
נכון. אבל הופיע מהר פרן, אתה יכול להגיד, הוא כבר הופיע מלפני כן מהר פרן. אחרי שהופיע מהר פרן. וכן מה שנאמר, הנה מביא פסוק שלישי. מה אומר הפסוק השלישי? שנאמר, נביא מקרבך, מאחיך כמוני, יקים לך השם, יקים לך השם. אם כן, זה פסוק שלישי שאומר שיבוא עוד נביא, כמו משה. נכון? מאחיך כמוני. מה זה אחיך? אחיך, הכוונה ישמעאל, שהוא האח של יצחק. בגלל אתה רואה? כתוב מפורש מוחמד בתורה. וכן, הבטחתו לישמעאל, ונתתיו לגוי גדול. זה נאמר על ישמעאל. גם על אברהם אבינו כתוב, ועשך לגוי גדול, אחר כך כתוב על ישמעאל, ונתתיו לגוי גדול.
זה אמת.
מה, זה אמת? אם כן אתה רואה שהאיסלאם מבוסר מראש בתורה.
מה שכתוב אצלנו זה זיוף, על יצחק זה זיוף ועל ישמעאל זה לא זיוף.
נכון. ואתה רואה, היהודים לא הצליחו למחוק את הכל, נשארו סימנים בתורה, לזה שעתיד ישמעאל לבוא, להישלח אל הערבים, שישמעאל תהיה אומה גדולה וכו'. נכון? לכאורה זה מתנגד לתורה. זה כאילו בא לומר שאתה רואה שמוחמד מתואר מראש בתור הנביא שיבוא לתת את התורה בפעם השלישית.
לא, אז זה שהוא יהיה נביא והוא יהיה אפשר לחכות שהתורה זה בסדר.
למה זה טוב? הרי הוא אומר בנבואתו דברים שהם הופכים מתורת משה.
אוקיי, לא, אבל אז זה שהערבים יהיו אומה גדולה זה לא מתנגד.
בוא נבדוק מה המשמעות. בסדר. קודם כל נראה, זה אלה הם ארבעת הפסוקים שהובאו על ידי אותם יהודים מבולבלים. בסדר? מה זה אבל נראה? כן.
אפשר לטעון טענה כזאת שחלק
הוא... כן, אפשר.
לא, שנייה, אתה אומר את השאלה
של... שחלק מהמסר מזויף וחלק לא. נו, הבנתי את השאלה, אתה רואה?
אוקיי.
תשובה אישית.
איך אתה יכול
לטעון טענה
כזאת?
אפשר? אני אומר, עד רבה. אתה רואה, הזייפן לא הצליח לשים לב על הכל. הרי איך אתה עולה על זיוף? אתה רואה שלפעמים זה לא עובד טוב, נכון? יש דברים שהוא שכח למחוק. כן? זה כמו שאחד כותב מסמך מזויף. למשל, הוא כותב תעודה, הוא אומר, אני הרוזן פלוני וכו' וכו', כתבתי את הדבר, את המסמך הזה, בימי הביניים. כן? אחד כותב, אני כתבתי את זה בימי הביניים. ברור שבתקופה שלו לא קראו לימים שלו ימי הביניים. אז זה כבר הוכחה לזיוף, כן?
אבל אם את מייחס לו אותנטיות...
הבנתי, בסדר. זה מה אני אעשה? מה אני אעשה? ככה הם אומרים. בסדר? עכשיו, אלה הם ארבעה טענות. עכשיו, בואו נבדוק. קודם כל תראו את הגדלות של הרמב״ם, שכאשר הוא דן בנושא, הוא מביא את הראיות של המתנגדים לנו, והוא בודק אותן אחת אחת. בסדר? בודק. היה פעם איזה... יש מאמר שכתב הרב קוק בשם דרך התחייה. בתוך המאמר הוא גם מדבר על ישו. יש פה איזה כמה משפטים על ישו. ושם בין היתר הוא כותב, מלבד הדברים הרעים שיש בישו, הוא כותב על העוצמה הנפשית המופלאה שהייתה לו. שהייתה לו עוצמה. למחרת כתבו בירושלים, הרב קוק משבח את ישו, גמרו אותו. אז הרב קוק כותב באיגרת, מדוע הוא כתב את זה? הוא אומר, אין זה דרכם של רבותינו לזלזל ביריב. אלא אדרבה, צריך לשים אותו במקום הגבוה ביותר, לדון בדברים שלו, ומשם להפילו. לקחת זה ברצינות מה שהוא אומר. הוא אומר, מי גדול לנו? מי? חזל. שאמרו על בלעם, שהוא גדול כמו משה. נכון? ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אבל באומות העולם קם כמשה. ומי זה? בלעם. בלעם גדול האויבים שלנו, שרוצה לקלל את כל האומה, לבטל את כל האומה בהבל פיו. אז לא אמרו חזל, הוא איזה אפס. אמרו חזל, בוא נבדוק אותו. נשים אותו במדרגה של משה. ונבדוק אם שמה גם כן זה עומד. ושם אנחנו פילים. נכון? הוא אומר, אם תגביה כנשר, זה פסוק בעובדיה. אם תגביה כנשר, ואם בין כוכבים שים כינך, משם הורידך לאום השם. מה? מה קרה? מה, יש לך שאלה?
לא.
טוב. אז קודם כל בואו נראה את הטענות האלה. בואו נחזור על ארבעת הטענות. הטענה הראשונה, במאוד מאוד גמטריה מוחמד. השני זה פסוק, הופיע מהר פרן. השלישי, נביא מקרבך, אחיך, כמוני, יקים לך השם אלוהיך. והרביעי, זה אונטטיב לגוי גדול. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. הרמב״ם הולך לדחות את כל ארבע הראיות האלה. אבל, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. במאוד מאוד בגימטריה מוחמד, זה רמז אמיתי או לא?
לא.
אני חושב שכן.
אבל זה בברית, הקודם את זה
בעבר. אז מה?
מה זה אז מה?
רגע, אתה חושב שהתורה לא תרמוז על הופעתו של מוחמד? אדם שהיה כל כך משמעותי בשינוי פני ההיסטוריה? ברור שהתורה תרמוז אותו.
לצד שלהם, לא לצד שלהם.
ברור, ולכן הרמב״ם, כי רוצה להציל יהודים מסכנים, אז הוא יסביר שזה שטויות. אבל מצד האמת, יש היגיון. מה, להיתכן שהתורה לא תרמוז את הופעתו של מוחמד? עד רבה, היא רמזה אותו, במאוד מאוד, גימטריה מוחמד. נכון? טוב. דבר נוסף, מה שכתוב הופיע מהר פרן. אז נכון, רבינו סעדיה גאון אומר שפרן וסעיר וסיני הם שלושה צדדים של אותו הר. זה הר גדול. מצד אחד הוא נקרא סיני, מצד שני נקרא פרן, מצד שני נקרא סעיר. שלישי נקרא סעיר. כך אומר רבנו סעדיה. גאון. אבל מה נעשה שכולם מתעלמים מהספרי? מה נעשה שכולם מתעלמים מהספרות? נכון? מה זה הספרי קודם כל? זה לא סתם מדרש, זה מדרש תנאים מהמוסמכים ביותר, שהסמכות שלו שווה לסמכות של המשנה. ובספרי כתוב, השם מסיני בא, זה לשון הקודש. וזרח מסעיר למו, זה לשון רומי. הופיע מהר פרן, זה לשון ערבי. וזרח מסעיר למו, זה לשון ארמי. זאת אומרת שהתורה בהר סיני ניתנה בארבע שפות. עברית, לטינית, ערבית וארמית. מה? מה, האם כבר היה לטינית אז? לא, מה פתאום. ערבית כן, ארמית כן, אבל לטינית לא היה. אותה ערבית של היום. תראה, ברור שהשפה עוברת שינויים, אבל השפה הערבית היא שפה עתיקה ביותר. עתיקה מאוד ויתכן אפילו יותר עתיקה מהעברית.
למה אנחנו צמים בשבועות?
למה לא צמים בשבועות? כן, זהו, כי תורגמה התורה. היא לא תורגמה, היא ניתנה ככה. כן? זאת אומרת שאתה רואה שלמרות כל הניסיונות לדחות את דברי המוסלמים, של רבנו סעדיה ושל הרמב״ם, אתה רואה שהמדרש הוא לא מפחד, כן? המדרש אומר, כן, הקדוש ברוך הוא מדבר ערבית, מה יש? סדאתי הוא סדאתי, כן? זאת אומרת ש... שהתורה, בעצם חז"ל רצו לומר לנו שהתורה רמזה שיש השפעה אלוהית שמופיעה דרך צינורות שונים. וגם הנצרות והאסלאם ממלאים תפקיד בדבר הזה. רק שהתפקיד הזה הוא תפקיד נסתר ולא גלוי. נכון? כלומר, באופן גלוי זה אפיקורסות ועבודה זרה, אבל באופן נסתר זה חלק מתוכניתו של הבורא. מובן? אבל הרמב״ם לא יגיד את זה פה, כי פה הוא צריך להציל את היהודים המסכנים. אבל איפה הוא כן? נכון, אבל בהלכות מלאכים הוא כותב את זה במפורש. נכון? בהלכות מלאכים הוא כותב שהנצרות והאסלאם ממלאים תפקיד בהבאת המשיח. התפקיד להרגיל את בני האדם למסר של התנ"ך. זאת אומרת, בזכות שתי הרוחניות האלה, הנצרות והאסלאם, המושגים שדיברו עליהם הנביאים התחילו להיות מורגלים אצל מיליארדי בני אדם. אומר הרמב״ם כך, שכאשר יבוא משיח צדקנו, יבינו על מה הוא מדבר בכלל. שאם לא כן, לא היו מבינים מה הוא רוצה. לכן, יש גם צד נסתר כזה. לכן אני אומר, הטענות האלה שמובעות כאן, הם, אמנם הן מטופשות בצורה שהן מובעות, אבל גרעין של אמת יש כאן. כן, בבקשה נדב, מה רצית? האם אני יכול לחזור על מה שהספר אומר? האם אני יכול לחזור על מה שהספר אומר לגבי הפסוקים? כן, אני יכול. השם מסיני בא, זה לשון הקודש. וזרח מסעיר למו, זה לשון רומי. הופיע מהר פרן, זה לשון ערבי. ואתה מרבבות קודש, זה לשון ארמי. פרשטייסט? פרמיין. מה? יידיש. היידיש זה דבר מעניין. זה הכל, כל עשיו, והידיים ידי יעקב. זה היידיש. לא, הכל, כל עשיו, כי היידיש זה גרמנית. והידיים ידי יעקב. כן? בדיוק הפוך מאשר בתורה. כן. למה תמיד
מתייחסים לתורה של הערבים זה
שטויות? לא רק של הערבים, גם של כל עבודה זרה. הגמרא אומרת, כל לצנות אסירה בר מלצנות עד עבודה זרה. כל לצנות אסורה, חוץ מלצנות על עבודה זרה. כי אנחנו לא רוצים לתת את הרצינות של הוויכוח. קודם כל, אתה בחוץ. אחר כך, אחרי ששמתי אותך בחוץ, בוא נדון בינינו. יש במדרש גם, כתוב, אמרו לו תלמידיו, רבנו, לזה ישבת בקנה, לנו מה אתה אומר. זה דחית, בסדר, מה אתה משהו לגמרי. יש דיון, למשל, הרבה פעמים בגמרא, שפעמים במשניות ובברייתות מובאות טענות נגד הצדוקים. הצדוקים אומרים כך, אנחנו משיבים להם כך. ואז יש דיון במפרשים, מתי אנחנו כן רשאים ללמוד מן התשובות האלה או לא. כי לפעמים יכול להיות שהתשובה שנתנו לצדוקים איננה התשובה האמיתית. אז סתם אמרנו להם, או שבאמת התכוונו. אז צריך להביא הוכחה מהסוגיה לדעת האם התכוונו באמת או לא. כן. אין דבר שאינו תפקיד. אין דבר שאינו תפקיד. כן, ודאי. כן. אני לא מבין את השאלה. יש שני מישורי התייחסות. אנחנו נמצאים במלחמה, כשאתה במלחמה, אתה משיב מלחמה נגד השני. כשאתה יושב בינך לבין עצמך, אתה עושה חשבון כולל. מה המקום של כל דבר ודבר? הרי זאת אמונת הייחוד בעצמה, שהקדוש ברוך הוא אלוהי הכל, לכן לא ייתכן שלא יתגלה בכל. לכן זה חלק מעבודת השם שלנו, לחשוף את ניצוץ הקודש הנמצא בכל אמונה ואמונה. מובן? כן. נכון.
עכשיו, השאלה שלי למה אנחנו צריכים לדון בכל דבר. זאת אומרת, יש לפעמים דתות, יכול להיות שלא הנצרות והאסלאם, שנראה שאין בהם אפילו טיפת אמת. זאת אומרת, כאילו, לא יודע.
יש דבר שכיווחה, אנחנו לא אמורים אפילו להתייחס אליה, מהבחינה הזאת של יהיה תת אמה מבחינתנו ולהתייחס
אליה. בוא נבדוק. היה פה פעם ספר אורות. חייב להיות שני. לא יכול להיות שני. כותב רבנו הגדול, הרב קוק, בספרו אורות, בעמוד קלמד א', במהדורת מוסד הרב קוק. יודעת היא, וזה היא, היהדות, כי בכל יש ניצוץ אור. הניצוץ האלוהי הפנימי. זורח בכל אחת מהאמונות השונות, בתור סדרי חינוך שונים לתרבות האנושית, לתיקון הרוח והחומר, השעה והעולם היחיד והציבור שלה. אלא שהם בהדרגות שונות. כשם שכוח הצומח, אחד הוא, ומתגלה בארז אשר בלבנון, ובאזוב אשר בקיר, אלא שבראשון הוא בא בצורה עשירה ומרובה, ובשני בצורה ענייה ומעוטה. כן, אור הניצוץ האלוהי בא בגבוהה שבדתות ואמונות, באופן עשיר ודרך רוממה, ובירודה שבהן באופן מטושטש, בעוני ושפלות. הרשעה והבערות האנושית עיוותה את הדרכים של נטיית האדם הכללית השואפת אל הטוב, אל האמת, אל האושר הרוחני במעמקי מובנו. אבל גם במעמקי הקליפות היותר גסות, גנוז וחבוי הוא אותו הניצוץ הטוב, אור השם, אור ההורים, שאי אפשר לנו לבטאו, ואיננו יכול להתלבש באותיות של שום מבטא, גם לא של שום רעיון. העולם הולך ומתבשם. הדעה הישרה הולכת ומרחבת את דרכה. ההיגיון הבריא והניסיונות הרבים מפנים את הדרך מהמכשולות, הטעויות הולכות ומתמעטות וכו' וכו'. טוב, בקיצור, יש פה עבודה שלנו. נכון. כי ברגע שיש לך רוע גמור, הוא מתבטל. נכון. איזה טוב יש בה? במה? בפשיזם ובנאציזם. איזה טוב יש שם? למשל, תראה, שמעת על שלושת היסודות של המהפכה הצרפתית? חירות, שוויון ואחווה, נכון? אמר לי פעם איזה יהודי אחד, חכם, החירות זה אנרכיזם. השוויון זה הקומוניזם. האחווה זה הנאציזם. תחשוב על זה. אם אתה לוקח את הדברים עד הקצה שלהם, זה מה שזה אומר. עכשיו, כל יסוד, כשאתה מבודד אותו מן הכללות, הוא מקצין אותו, הוא רע. ברור? אבל הפשיזם רצה גאווה לאומית, רצה לפתור את בעיית האבטלה, הוא עשה את זה יפה מאוד. הנאציזם חינך לגבורה וברבריות. אמרו, יש במוסר היהודי-נוצרי משהו שמכניע את נפש האדם, עושה אותו קטן. נו, אין בזה אמת? השאלה היא מה אתה עושה עם זה, כן? באמירה הזאת. האם בגלל זה אתה, בגלל זה תשפוך את התינוק עם האמבטיה, כמו שהם עשו, עם אח שמם וזכרם פו. כן.
גם היהדות, אתה מנתק את זה
בזניות? גם היהדות מה? היהדות, אם אני מנתק את זה, כלומר, אם אני מקטין אותה, כן, יכול להקטין גם את היהדות. לכן אומר הרב קוק, יש תפקיד לכפירה. כן? הכפירה ממלא תפקיד חשוב ביותר, בבירור האמונה.
מה הקצה של היהדות?
הקצה?
כן.
עיין אורות, עמוד קוף סמך, פסקה וב. שם הוא מדבר על זה. כן.
בשביל
שאפילו תוכל לעזוב את העמדה שלך, אפילו את היהדות שלך, בגלל שהשתכנעת מטענה.
מה שחשוב זה קודם כל זה האמת. דבר נוסף, יש... יש ספר שכתב הרב קוק בשם מוסר אביך. בסוף ספר מוסר אביך יש חלק שנקרא מידות ראייה. במידות ראייה יש פרק הנקרא אמונה. בחלק הנקרא אמונה יש פסקה נקראת תתוו. האורך שלה חצי שורה. בוא נקרא אותה. האמונה בטהרתה על ידי אפשרות של כפירה. עד כאן המשפט. כלומר, כל זמן שאתה מפחד להיות כופר, אתה לא יכול להיות מאמין באמת. אם אתה לא מפחד מהכפירה, אז אתה יכול גם לברר את האמונה. נו, אז מה? היה פעם איזה יהודי אחד שהגיע לרב שמשון רפאל הירש, אמר לו, אני עושה עכשיו דוקטורט בפילוסופיה, ואני באתי לשאול את כבודו אם להפסיק או לא. משום שאני עכשיו חוקר נושאים, שאם אני אגיע אליהם עד הסוף, ייתכן שיהיה אפיקורוס. אמר לו הרב שמשון רפאל הירש, תגמור את הדוקטורט, אל תפסיק אותו. כי אם אתה תפסיק אותו, כל הזמן תישאר בספק. שמה, אם היית ממשיך, היית מגיע למסקנה כפרנית. לפחות תגמור עד הסוף, לפחות תדע את האמת. ברור? טוב. אז מה, מה אתה רוצה? טוב, אז בואו נמשיך. אז בואו נראה עכשיו את ההתייחסות של הרמב״ם לכל אחת מארבע הראיות של אותם מומרים לאסלאם. אומר דברים אלו כבר נדחו ונסתרו מרוב הרגלתם בפי הכל, ולא נאמר בהם שהם בתכלית החלישות בלבד. כן, זה לא שההוכחות האלה הן חלשות. אבל אומרים שצחוק הוא ועיתול לקחת מהם ראייה. עיתול זה צחוק. לעג. כתוב, ויהי בעלות המנחה, ויהתל בהם אליהו. נכון? הסיפור של הר הכרמל. ויהי בעלות המנחה, ויהתל בהם אליהו. אבל, אומרים, והם דברים שאינם מביאים ספק בשום פנים ואפילו בלב ההמון. והפושעים בעצמם המשחקים בדברים האלו, אין דעתם שכן הוא. כלומר, הם לא חושבים ברצינות שזה נכון מה שהם אומרים. גם אינם מסתפקים להם. אבל כוונתם בלי הדברים להתפאר בהם בפני הגויים, ולהראות להם שהם מאמינים. כלומר, כאשר היהודי המומר רוצה להראות למוסלמים מלידה שהוא נאמן לאסלאם, אז הוא מביא לו את הקשקושים האלה מהגימטריות וכדומה. אבל הקלון שאומר שמשוגע כתוב בתורה, קלון, איש הקלון הכוונה, כן, המומר הזה, כן, שאומר שמשוגע כתוב בתורה, וישמעאלים עצמם אינם מאמינים בראיות אלו ואינם מקבלים אותם ואינם לוקחים אותם לראיה, לפי שביטולה מבואר. ומפני שלא מצאו להם טענה בשום פנים בפסוק מפסוקי התורה, ולא בסברה ולא בדמיון, כדי שיתעלו ממנו, וצריכו לומר שהחלפנו התורה ושינינו אותה, ושגררנו שם פלוני מן התורה. ולא מצאו להם שום טענה להינצל יותר קרובה מזו, ואף על פי שהיא בתכלית ההריסה, וביטולה גלוי אפילו להמון, כל שכן ליחידים. עכשיו, הוא יביא כאן הוכחה. איך הוא יודע שזה לא ייתכן, הרמב״ם, שמחקנו מן התורה את שם מוחמד? צריך להביא הוכחה. הוא אומר, הועיל והתורה העתיקוה ללשון ארמית, וללשון פרס, וללשון יוון, ולשון סוריה, קודם שעמד הפסול כמה מאות מן השנים. כן, הרי זה כבר מאות שנים שהתורה יש לה תרגום לארמית. מי עשה אותו? אונקלוס. לשון פרס, מי עשה אותו? אני לא יודע. לשון יוון?
שמעון.
תרגום השבעים. ולשון סוריה, יותר מה שכתוב כאן נעז, זה הפשיטה, נכון? הפשיטה. זה התרגום של התנ"ך לארמית סורית, שמצוי עד עצם היום הזה בכנסיות המזרחיות. כן? בלבנון, בסוריה.
דומה
לא דומה לארמית. זה כמו הארמית של הירושלמי. כן. מה אני אעשה? עכשיו, אבל זה לא לפי התרגום האמיתי. יש גם תרגום ללטינית אגב, הוולגטה. מי כתב את הוולגטה? מה? ירונימוס, כן. ירונימוס, שהיה ב... איפה הוא אגב? בבית לחם, בבית לחם. בזמן האמוראים. כן? זה התרגום ה... לא, גוי. אבל הוא התייעץ הרבה עם היהודים שהיו מסביבו. הוא מביא פירושים לפסוקים שהוא שמע מהיהודים בבית לחם. ואז זה מעניין, כי אז יוצא לנו כל מיני דרשות שלא ידענו עליהן, מהמוראים, שהוא מביא אותם. בלטינית. כן, הוא מביא אחד בשם אנניאס, קורא לזה. חנניה, כוונה. אנניאס. לא, לא, בהקדמה שלו. נר שלו. יש לו הקדמה לכל ספר וספר. הוא היה אדם שעבד הרבה. כדי לתרגם את התנ"ך זה לא פשוט. על כל פנים, התרגום הזה, הליסור התקיים עד עצם היום הזה. אגלה לכם סוד, אבל אל תגלו לאף אחד. התרגום הארמי של משלי, מה שמודפס בתנ"ך שלנו. בתנ"ך יש תרגום למשלי. זה באמת ארמית סורית, וזה חלק מהפשיטה. לא יודעים. זה תרגום שהנוצרים משתמשים בו, אבל לא יודעים בדיוק מי תרגם. יש אומרים שיהודים תרגמו. זה ברור. טוב. אבל בבית המדרש לא תמצא את זה. זה באוניברסיטה תמצא. אבל הרמב״ם מכיר. אז אומר, אתה רואה, עוד מאות שנים לפני שהגיע מוחמד, אנחנו רואים את התנ"ך מתורגם לכל השפות האלה, ובאף אחד מהתרגומים לא תמצא זכר למוחמד. מה? כן. לא, זה מבואר בעצמו, זה כמנה.
ביטולה של התורה.
לא, ביטולם של הראיות.
אוקיי.
כן. הוא אומר, זה ברור, כל מי שקורא מבין. כן, טוב. ועוד, שהיא מקובלת דור מפי דור, ממזרח העולם ועד מערבו, ולא נמצא בכל זה שום חילוף כלל, ואפילו בדקדוקיה. כלומר, אותו טקסט של התורה, אתה מוצא בכל העולם, אפילו בין קמץ חטף לשורוק. טוב, האמת היא שכאן יש מקום קצת לפקפק בדברים, כי אנחנו יודעים שהיו בכל זאת כמה מסורות שונות. אבל ממש בגדול זה אותו דבר. לא נמצא בה שום חילוף, ולא הוצרכו לטענה זו החלושה, אלא שלא מצאו שום ספק בתורה. וביאור הדבר, ממה שכתוב, עכשיו הוא יתחיל להתייחס למרות שלדעתו לא היה ראוי להתייחסות, לא היו הראיות האלה ראויות להתייחסות, בכל זאת הרמב״ם עושה ג'סטה, והוא מסביר לנו מה יש לחשוב על כל אחת מן הראיות האלה. וביאור הדבר, ממה שכתוב ונתתיו לגוי גדול, אין רצונו לומר, דבריו, גדול בתורה ובנבואה, אלא במניין בלבד. כן, כלומר שיהיה הרבה בני ישמעאל. וכבר נאמר בעובדי עבודה זרה, גויים גדולים ועצומים. אז זה ברור שכשהתורה אומרת על גויים, עובדי עבודה זרה, שהם גדולים, היא לא מתכוונת להגיד שהם גדולים בתורה, או בנבואה. וכן מה שאמר, במאוד מאוד. אילו הייתה הכוונה בו שיצא ממנו פלוני, כלומר הכוונה מוחמד, היה אומר, וברכתיו, במאוד מאוד. ואז היה אפשר להתעלות זה הטוען בחוט של קורי עכביש, לומר שעניינו אברכנו להיות מזרעו פלוני. אבל הועיל ואמר במאוד מאוד, אחר שאמר והרביתי, יורה הדבר שאינו אלא על דרך ההפלגה ברוב המניין. כלומר, אפילו לפי הטענה שבמאוד מאוד באמת מתכוון למוחמד, לו יכולנו לקבל את הטענה הזאת, היינו צריכים לשים את זה אחרי המילה, וברכתי. וברכתי אותו במאוד מאוד, אבל לא כך כתוב בפסוק, אלא והרביתי אותו במאוד מאוד. מה זה והרביתי אותו במוחמד? לא שייך. לכן, זה לא, לכן הוא דוחה את זה. ברור? והנה, בר הקדוש ברוך הוא בתורה לאברהם אבינו, עליו השלום, שכל מה שהבטיחו הבורא יתברך מברכות, ושייתן מצוות לזרעו, ויבדיל אותו, ויבדיל אותו מזולתם, שבשביל זרע יצחק בלבד נאמר זה, ולא על זה האחר. והוא סמוך ומושג לברכת יצחק שנאמר, וגם את בן האמה, לגוי ישימנו, כי זרעך הוא. ובאר בזה שהעיקר יצחק, וזה האחר, תפל. ועוד באר בפירוש ואמר, כי ביצחק יקרא לך זרע. ועוד, כשנסכים על ישמעאל, שאפילו היות זרעו הרבה במניין, לא יהיה חסיד, ולא יהיה לו חן בשלמות האנושית, כדי שתתפרסם בו ותתוודע. אבל תתוודע חסידותך בזרעך החסיד, והוא הזרע הבא מיצחק, וזה פירוש יקרא, כמו שאמר, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, כלומר, יתפרסם בהם ויתוודע. מה נעשה? אבל כך כתוב. אתה אומר, מה היה עדיף שיהיה כתוב מבחינתם? אבל בסדר, אבל אנחנו לוקחים את התורה כנתון. הטקסט כבר נתון. כן. כי יש אנשים שזה חשוב להם. אם הרעיון, אם מישהו בא עם טענה, והטענה הזאת מתחילה להתפשט בציבור, אתה צריך להתייחס. זה כמו שתגיד, יש מי שאומר, ההתנתקות זה טוב לישראל. למה? כי זה טוב לישראל. אבל למה אתה אומר שזה? כי זה טוב לישראל. קוראים לזה מנטרה. אז נכון שזה שטות, וזה אפילו לא ראוי להתייחסות, אבל יש אנשים שחושבים את זה. אז צריך להתייחס.
זה יעזור?
כן. לאחד או שניים או שלושה. אז זהו זה. כן, לכן אומר הרמב״ם, נכון שזה שטות, אבל ראוי להתייחס, כי יש אנשים שנתבסים לזה. אז צריך להסביר להם. יש ב... היה יהודי, אחד מהנכדים של רבנו תם, רבנו יוסף מאורליאנס. כן? רבנו יוסף מאורליאנס. היה מאוד מומחה בנצרות. הוא הכיר טוב את הנצרות. אז פעם אחת הוא דיבר עם יהודי שהמיר את דתו, שנהיה נוצרי, ואיזה פסוק זה היה פסוק, הרי יש, הם מחפשים כל מיני פסוקים שהם טוענים שזה מדבר על ישו, וזה היה הנה פסוק, הנה יסכיל עבדי ירום וניסה וגבה מאוד, נכון? הפסוק בישעיהו, נ"א, נכון? בנון ב', סליחה. הנה ישכיל עבדי ירום ונישא וגבה מאוד. אז שאל אותו רבי יוסף, טוב אלם, שהוא בעצם רבי יוסף מאורליאנס, שאל אותו, אם הוא אלוה, כיצד קרא לו עבדי? ואז אותו יהודי מומר התחיל לבכות וחזר בתשובה. זאת אומרת שלפעמים דברים כאלה, זה משהו עוד. בכלל, מה גורם לאדם להתחבר לאיזושהי אמונה? זה לא תמיד משהו רציונלי, ברור, כן? לפעמים זה החמין של שבת, נכון? טוב, מכיר את הסיפור?
לא מכיר.
מה זה לא מכיר? הוא מכיר. הוא כן מכיר, מה אתה אומר?
הוא מכיר, אנחנו מכירים.
אבל בסדר, אתה רואה גם הוא מכיר. אתה מכיר, לא? אתה מכיר? סיפור עם הביצים. הביצים שבחמין. מה? לא, הוא כבר מכיר, זה ישמע אותי. מה? באינטרנט כבר שמעו את זה 1,000 פעמים. מכיר את הסיפור עם הביצים? לא מכיר. היה פעם בבגדד, בזמנו של רבי עבדאללה סומך. שמעתם על רבי עבדאללה סומך? היה רבו של הבן איש חי. הוא היהודי מחלב, שבסוריה. היה יהודי שרצה להמיר את דתו ולהיות מוסלמי. רצה להיות מוסלמי. ולפי החוק שהיה מקובל שם, בבגדד, באותם השנים, אם אדם רוצה להמיר את דתו, לא משנה לאיזה כיוון, ומאיזה דת לאיזה דת, מותר לו לעשות את זה רק אם ראש העדה שלו ניסה לשכנע אותו שלא לעשות את זה. אז כשראו הטורקים ששלטו אז בבגדד, שיש יהודי שרוצה להיות מוסלמי, קראו לרב, רבי עבדאללה סומך, אמרו לו, יש לך שעה שלמה כדי לשכנע אותו שלא להיות מוסלמי. אם לא תצליח, אנחנו מרשים לו להיות מוסלמי. רבי עבדאללה דיבר איתו שעה שלמה, לא עזר. הבן אדם בשלו רוצה להיות מוסלמי. אבל לקראת סוף השעה, הגיע לחדר, אחרי שהרב כמעט התייאש, הגיע לחדר חבר ילדות של אותו יהודי. ואמר לו, תשמע, אני מכיר אותך מזה שנים, ואני יודע שהמאכל שאתה אוהב מאוד, זה הביצים של החמין של שבת. הביצים ששמים בתוך החמין. ותדע לך שאם תתאסלם, לעולם לא תטעם יותר את הטעם שיש לביצים בחמין של שבת. והוא נשאר יהודי. Okay. מכאן, שזה חשוב מאוד, החמין של הביצים של שבת. יש הרבה סיבות. יש הרבה פעמים בתסביך עם ההורים, יש כל מיני דברים. יש דברים מאוד מאוד מסובכים בזה. למשל, הגמרא שואלת על ישו, איך ישו עזב. זה יש לו תסביך עם הרב שלו שם. טוב. איפה ואחר כך באר יצחק, שהברכות ההן שהבטיח בהן לאברהם, שבכלל הברכות ההן שיקים בריתו ותורתו של הבורא בזרעו, כמו שאמר לבניו, והייתי להם לאלוהים. ואחר כך יוחד יצחק, ויבדילו מישמעאל בכל הברכות האלו, כמו שבארנו, ויחדו בברית זולת ישמעאל, כמו שנאמר, ואת בריתי יקים את יצחק. אחר שאמר בשביל ישמעאל, הנה ברכתי אותו. באר לנו הקדוש ברוך הוא עניין זה על ידי יצחק, שיעקב יוחד בכל הברכות האלו זולת עשיו. והוא מה שאמר יצחק, וייתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך איתך. הנה התבאר לנו שמעלת התורה שהבטיח בה הקדוש ברוך הוא לאברהם שתתקיים בזרעו, שיצחק הוא המיוחד בה, ואחריו יעקב מזרע יצחק. וכן מצאנו הנביא עליו השלום, שנתן הודעה לקדוש ברוך הוא על הטובה הגדולה הזאת, שכן כתוב, אשר קראת את אברהם, ושבועתו לישחק, ויעמידה ליעקב, לחוק, לישראל, ברית עולם. עד כאן ברור? ומה שיש לך לדעת, שזה השם שעלה בדת הישמעאלים שכתוב בתורה, שאחזו בו הפושעים, כלומר במאוד מאוד, שהוא מוחמד, אינו מוחמד, אלא אחמד. טוב, על מה מדובר? זה... יש במיסטיקה המוסלמית, יש איזה מין שם מיסטי של מוחמד, ששמו המיסטי הוא אחמד, לא מוחמד. מה? כאילו שורש נשמתו, משהו כזה, כן? במקום לקרוא לו מוחמד, בעליונים קוראים לו אחמד. ויש אצלם, הם לקחו פסוק באבנגליון, והכניסו בו את השם הזה. כן? כלומר, יש מקום שבו ישו אומר שהוא עתיד לבוא עוד פעם או משהו כזה. או שיבוא אחריו עוד נביא, ובנוסח הערבי של האבנגליון, בסוף הפסוק כתוב, והוא אחמד. כלומר, והוא אחמד. הערבים, כלומר, הערבים אומרים שבאבנגליון היה כתוב והוא אחמד. למרות שבאבנגליון הנוצרי זה לא כתוב.
גם את האבנגליון.
כן, כן, גם שם הם הכניסו. אבנגליון, הברית החדשה. כן. לכן הוא אומר, כי הוא פשט המאמר שהם אומרים שהוא כתוב בתורה ובשליחות המחזבים שהוא אבנגליון. ששמו אחמד הוא מספר במאוד מאוד, אינו עולה למספר אחמד. כמו שסוברים שהוא כתוב בתורה. כלומר, אם כבר היו צריכים לחפש מילה שהגימטריה שלה זה אחמד ולא מוחמד. מה? לא, כי אצלם הם טוענים שהוא כתוב במפורש בכתבים הקדומים. כלומר, מה היה כתוב בכתבים העתיקים לפני שהיהודים מחקו, שהיהודים והנוצרים מחקו, היה כתוב אחמד. אז אם כבר אתה מחפש רמז בגימטריה, תחפש מילה שהגימטריה שלה זה אחמד, לא, לא מוחמד. איך אומר?
זה מסדר עם מוחמד?
תעשה חשבון. זה שאלה במתמטיקה, אתה יודע? כן. בית, א' זה 1, בית זה 2, ג' זה 3. כן, בסדר. מה? כלומר, הוא אומר, אם כבר אתה רוצה לחפש ראיה ש... מוחמד כתוב בתורה, הרי לפי הטענות שלהם עצמם, מהו השם שהיהודים מחקו? הם טוענים שהיה כתוב אחמד. כלומר, שמעולם לא היה כתוב מוחמד בתורה, הם טוענים שהיה כתוב אחמד. אז אם כבר, ושארי הם ככה אומרים שבאבנגליון היה כתוב, אז אם כבר אתה מחפש מילה בגמטריה רומזת למוחמד, אתה תחפש מילה שהגמטריה שלה זה אחמד ולא מוחמד. כן, הם טוענים שבתנ״ך ובאבנגליון היה כתוב השם אחמד. נכון, לכן היהודי המומר לא מצא זיוף טוב. זהו. טוב, עד כאן.